דף וו עמוד ב' ואמר רב חסדא השורה שישית.
כשמים שירדו
שורה אחרי זה. כשמים שירדו קודם ועצר. ואמר רב חסדא שורה שישית ברחבות. ואמר רב חסדא כשמים אפילו קצת שירדו קודם ועצר, זאת אומרת קודם שקראת קריאת שמע, כן? אם אז עוד מעט נראה איזה ועצר. הרי אנחנו אומרים קריאת שמע גם בערב וגם בבוקר. אז זה מה הכוונה? אבל בעיקרון, אם גשמים ירדו קודם ועצר, אין בהם משום ועצר. גם אם קודם הייתה הפסקת גשמים, אם ירד גשם לפני שאמרת את ויהם שמוע, אז לא תתקיים הכללה של ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. כי יש בהם ברכה מיוחדת שהם, למרות שהם מועטים. אמר אביי, לא לכל גשם שאמרת לפני ועצר את השמיים לפני קריאת שמע, לא אמרן, אלא אם ירדו גשמים, אם באמת הם ירדו הגשמים המועטים קודם דאותה, וקודם עצר דאותה, לפני זמן קריאת שמע של ערבית. זאת אומרת שהגשמים ירדו ביום, אז התועלת שלהם מרובה, אבל קודם ועצר דצפרה. אבל אם הגשמים המעטים האלו ירדו לפני קריאת שמע של בוקר, זאת אומרת שירדו בלילה, יש בהם משום ועצר. זה איננו יעיל. אין תועלת בגשמים מועטים שיורדים כשהם יורדים בלילה, רק אם הם יורדים ביום. דאמר רב יהודה, כאן הוא מנסה להוכיח את זה, דאמר רב יהודה בר יצחק, ענני דצפרה. אותם עננים של בוקר שמופיעים בבוקר, מוקדם בבוקר, הכוונה לפני עלות השחר, ליד באומה משה, אין בהם ממשות, לא ירד הרבה גשם מהם. עוד מעט הגמרא תסביר שזה תלוי באופי העננות. תכתיב, הנביא הושע כשאומר לעם ישראל, אתם לא עשיתם מספיק תשובה, נתתם במטבע קלה מדי. מה? הוא אומר, מה אעשה לך אפרים? כן? תראו כאן בגימל, תורה אור, מה אעשה לך אפרים, מה אעשה לך יהודה? אני לא יכול לעזור לכם, אתם נתתם במטבע וחסדכם כענן בוקר וחתל משקים הולך. כלומר, הטובה שלכם אז זה כענן בוקר שזה לא מספיק חזק, כן? אך טובתם וצדקתם הוא כענן בוקר שאין בו ממשות. זאת אומרת, לא מספיק אינן צדקות ואין בהם זכות, כמו ענן בוקר שמופיע באמת כענן אבל לא מביא ברכה. אז לכאורה רואים שעננות של בוקר לא נותנת, מה שבא לפני עלות השחר לא נותנת ברכה. אם כן, מה שאמרנו קודם ועצר את השמיים, הכוונה קודם ועצר את השמיים של תפילת ערבית, אז הגשם אפילו אם לא ירד הרבה יש בו ברכה, אבל אם קודם לא ירד הרבה גשם, אבל ענני בוקר שבאים לפנות בוקר, לפני קריאת שמע של שחרית, היינו קודם ועצר של שחרית, הם לא מספיק יעילים. שואלת הגמרא, אמר לי רב פאפה לאביי, ואמרי אינשי, אנשים רגילים להגיד פתגם, במפתח בבי, בבי זה שער, כמו בב אלוואד בערבית, זה דומה, במפתח בבי, מיטרה, אם אתה פותח את הדלת בבוקר שאתה קם מהשינה ואתה רואה גשם, בר חמרה, אתה בן החמור, זאת אומרת אתה חמר, כן, מנהיג החמורים, שאתה מוליך בר, אולי כוונה לתבועה, כן, מוך סקח, קפל את הסק, הרי על החמור שמים סק הזה שיש לו שני כיסים, תקפל אותו, וגני, לך לישון, חבל על הזמן שלך, למה? אז יש שני פירושים, פירוש אחד פשוט יותר, ירד כזה גשם שאתה לא תוכל תקלקל את כל המסע שלך בתוך הגשם ולא תוכל להרוויח מזה כלום. פירוש שני, זה סימן לברכה כזאת בתבועה, יגדל כל כך הרבה תבועה בכל המדינה שלא יקנו ממך במחיר סביר את התבועה שאתה מוכר. אז לא כדאי, איך אומרים? המתח הרווחים ירד בגלל הסובה שבדבר. כמו שנראה מיד, רש"י אומר כאן, רש"י, אין בהם משום ועצר, אין זו כללה של ועצר את השמיים. קודם ועצר, קודם זמן קריאת שמע, דכתיבי ועצר את השמיים, אף על פי שלא יהיה רוב גשמים. אבל ירדו קודם ועצר דצפרה, יש בהם משום ועצר. הואיל ולא ירדו, לא ירדו ביום, וזה רק ירד לפנות בוקר, אין יפין לעולם. לית באוממשה, ענני בוקר, אין בהם ממשות, ואין שנתן מתברכת. השנה לא תתברך, חזריכם כאן, בוקר אין בו ממש. עכשיו הוא מסביר רש"י את, את הפתגם שאנשים אומרים. אנחנו בשורות הרחבות ברש"י, מיטרה במפתח באבי. אם יורדים בבוקר כשפותחים הפתחים, יקפל החמר שמוכר תרועה את סקו להיכנס לישן, מפני שהשנה מתברכת ויהיה סובע בעולם ולא יסתכר במחירת תבואתו. על מה יפים מהם. לא, אבל מתח הרווחים יהיה כזה נמוך, איך אומרים, זה כמו סוחר שמוכר בלי רווח, אז מה עשית? הגמרא אומרת. כן. מעניין, נדמה לי ש... רבינו חננאל מפרט שזה אחרת. אומר... כן. אומר כאן, אומר, בשורה השישית בתוך רבנו חננאל, מוך, יש רבנו חננאל, אמור המחזר, מוך שקיח, וכאן יצא, שאין לך היום אכילה. הוא לא מסביר למה. כן. רבנו גרשון, מה אומר? גם לא, אבל יש כאלו שמסבירים, מפני שהיום יהיה כזה גשום, אתה לא תאכל, רק תקלקל את התבואה. זה פשט יותר פשוט. אם התחיל הבוקר עם גשם, אז כבר היום אל תצא, אתה לא נוסע במשאית סגורה, כן? כל התבואה תתקלקל והכל יירטב, אז תישאר בבית. או כמו שרש"י אומר, זה סימן שהשנה תהיה תבואה, ריבוי של תבואה, ואנשים לא יקנו ממש שיהיה כזה, אפשר לקבל בחינם את התבואה. טוב, הלאה. אומרת הגמרא, תוספות אומר, לא אמרן אלא קודם ועצר דאורתא, כלומר שירדו גשמים קודם קריאת שמע של ערבית, וכל מיני ששחרית יש בהם משום ועצר, ואמר רב שמואל יצחק. אומרת הגמרא, אז אם כן, נשאלת השאלה, אתה אומר שגשם של בוקר הוא לא רב, והרי יש את הפתגם שאנשים אומרים, שכן, אנשים רגילים להגיד, אמרי אינשי, כשאתה פותח את הדלת ורואה גשם בבוקר, אז אל תצא לעבודה, סימן שיש הגשם היורד לפנות בוקר, הוא באמת סימן ברכה. לא כמו שאמר אביי, אביי אמר את החילוק, ששל בוקר אין רב, על הגמרא, ואומרת, תלוי איזה עננות הופיע בבוקר, לא קשיא, עד כתיר באיבה, איבה זה עננות. דרך אגב, יש ענן ויש איבה, יש אב ויש עננות. אב, כשמו כן הוא, כשהעננים הם אבים ושחורים, כבדים, הם נקראים איבה. כן? וסתם ענן נקרא ענן שהוא מאוד מתפשט, שטוח כזה, אבל איננו עבה. לקה שהעד הקטיר באיבה, מה שאמרנו שגשמי בוקר מביאים ברכה, זה כאשר נתקשרו השמיים באבים. מה זה באבים? בעננים, עננות עבה, עננים שחורים, כבדים, שמביאים גשם. עד הקטיר בנני, מה שאמרנו שאם אתה רואה עננות בבוקר והיא עננות שטוחה, זה באמת לא מביאים ברכה. אבל כנראה רוב הגשמים החזקים יורדים מהצהריים ואחריו. ככה לפי הגמרא. אמר רב יהודה, הוא אומר משפט, אמרנו קודם שהגשם כלפי האדמה הוא הבעל, נכון? עכשיו, אם בחודש טבת לא יורד גשם, זה סימן טוב. למה? מיד נראה. אמרת הגמרא, אמר רב יהודה, תבה לשעתה. טוב, אשרי השנה יהיה טוב לשנה, דטבת ארמלתא, שבחודש טבת לא יורדים גשמים, כן? למה? שתי סיבות, איקא דאמרי דלביירי תרביצי. אז יש אומרים, יש בזה כמה פירושים. רש"י אומר דלביירי תרביצי, בור, לשון בורים, כן? תרביצה, רש"י אומר כך, בשורה רביעית, אותם מקומות שמרביצים בהם תורה אינם בורות, מפני שהדרכים יפים הם והולכים, הם לא ריקות. למה? אם תבט, חודש שהיו מתפנים ללימוד, זה לפני עוד הקציר שיגיע עוד מעט, אז היו בהם ללמוד, שהדרכים יפים הם, והולכים התלמידים ממקום למקום ללמוד תורה. לישנה אחרינה, שמה זה תבט הוא טוב, זה לא ביירי תרביצי, לביירי תרביצי גינות שאינם גדלים על רוב מים כגון קרשינים. כלומר, יש הרבה גידולים שאם יורד גשם בחודש חשוון וכסלם, אז אם לא תהיה הפסקה בחודש תבט, הם ירקבו. אז זה פירוש שני. פירוש ראשון, חודש תבט זה צריך הפסקה, כי זה הזדמנות לחקלאים ללכת ללמוד תורה. כן? אז עוד פעם, אומר רב יהודה, אמר רב יהודה, כן? מה הוא אמר? בא רב יהודה ואומר כאן, תבה לשעתה, טוב לשנה, דטבת ארמלתה, שטבת היא כמו אלמנה. שוב, לפי הדימוי שהגשם הוא הבעל והאדמה היא האישה. אז אם אין גשם, זה כאילו אלמנה. טובה לטבת לשנה, אם טבת הוא אלמנה, לא הרגש. איק אדם רדלה בעיר את הרביצה, ראינו שני פירושים שהתלמידים לא יכולים, שבית המדרש לא ריק, לא בור, לא מתרוקן. תרביצי שרופצים ולומדים תורה, פירוש שני, דלה בעירי תרביצי, אותם ירקות גינות שריבוי גשם מזיק להם לא יוסקו, ואיקא דאמרי דלה שקיל שודפנה. יש הרבה פעמים רימוי גשמים מיילד הרבה חיידקים והרבה פוגע בדבר הזה. שואלת הגמרא, איני, ואמר רב חיסדא, איך אתה אומר שאם יורד גשם לטבת זה לא טוב, כדי שהשנה תהיה טובה? אז טוב שלא ירד גשם, ואמר רב חיסדא, תבה לשעתה דטבת מנבלת. טוב לשנה, אם אתה רוצה שנה טובה, שהטבת יהיה מנובל. מה זה מנבלת? שיש הרבה גשם, יש בוץ, יש... אז זה נקרא שנה מנובלת. קשה ללכת בדרך, מי שבא מן הדרך, כולם מלוכלך מהבוץ וכדומה. אז לכאורה, תחליט, אם יורד גשם בטבת זה טוב או לא טוב. מאמר אחד ראינו, תבה שעתה ארמלת, שלא יורד גשם. מצד שני אתה אומר ששנה טובה, ולכאורה זאת, מי אומר את שניהם? קודם אמר רב יהודה, ועכשיו אומר רב חיסדא, טוב לשנה אם טבת כן יורד בו גשם. תשובה, לא קשיא, עד אתה מתרמי קרה, עד אלא אתה מתרמי קרה. לפי הפירוש הפשוט, אם לא ירד קודם גשם, אז אם יורד לפחות בטבת, זה ברכה. ומה שאמרנו שטוב לשנה כשטבת לא יורד בו גשם, אם ירד קודם גשם, אז טוב לשנה שלא ירד. אבל אם לא ירד בחשוון וכסלב, אז ודאי ברכה היא שלפחות בטבת ירד גשם. כן. כן. מעניין, אם הגאונים אומרים אם יורד גשם בטבת אין אפשרות לחרוש לקראת יבולי האביב, כן? יש אומרים, כן, כנראה שיש ירקות שעושים על זה, כך אומרים הגאונים, כן. מעניין, יש אומרים, תרביצי זה כמו במסכת בבא בתרא, שיש אחים, ארמון. זאת אומרת, זה הטרקלין שבחוץ לפתח הבית. תרביצי זה הגינה, הגינה שלפני הבית. אז כאילו, אם יש טבת, הפסקת גשם, זה סימן טוב, אז אפשר לשבת במרפסת הזאת. ואם יורד גשם, אתה כל החורף תקוע בתוך הבית. ככה יש פירוש שאומרים. טוב, הלאה. אומרת הגמרא, הגשם מעסיק כאן את הגמרא הרבה. אומרת הגמרא, ואמר רב חיסדא, גשמים, מה זה בצורת? היום העולם נהיה כבר גלובלי קטן. אם חסר, נגיד, בשנה הבאה יש שנת השמיטה, היום הפתרונות יותר זמינים. אנחנו יכולים לייבא את תפוחי אדמה עם חסי אירוב בצהל, מיד מסמנים על אוניות ששתות בימים עם כל היבול הזה, ומזמינים איזה כמה עשרות טונות של יבול ומביאים. אז היום יש לנו פתרונות יותר. פעם התובלה הייתה יותר קשה. אז אם כן, אמר רב חסדא, גשמים שירדו על מקצת מדינה ועל מקצת מדינה לא ירדו, אין בהם משום ועצר. למה? הכללה לא מתקיימת. כי מה יקרה? במקום שירד גשם יצמח תבואה רבה, והם יוכלו לספק גם לחלק במדינה שלא ירד גשם. אז לא יהיה כאן, אז לא יהיה, לא יהיה כאן חז שלום בצורת. מיד הגמרא תביא את הזה. מיד הגמרא מביאה פסוק. כן. שאלת הגמרא, הנה מביא מהפסוק מעמוס. הנה, והכתיב בקשר הרעב שהביא השם על ישראל בימי עמוס הנביא, וגם אנוכי מנעתי מכם את הגשם בעוד 3 חודשים לקציר. זאת אומרת, 3 חודשים לפני הקציר, שאז צריכים גשמים הרבה. והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר. חלקה אחת, יותר מזה, התמקד, חלקה אחת של שדות תימטר וכולי, וחלקה אחר אשר לא תמטיר עליה תיבש. ואמר רב יהודה, אמר רב, שתיהן לכללה, גם במקום שירד וגם במקום שלא ירד. שגם במקום שירד, אז מה קרה? כי בעצם מנת הגשמים הייתה צריכה לרדת על כך וכך דונמים. בסוף הקדוש ברוך הוא צמצם, ריכז את כל הגשם למקום אחד. אז מה יש לנו? יש לנו הצפות, יש לנו שיטפונות. ואז גם המקום שירד גשם זה לא לברכה. איך אומרים? יותר מדי לא טוב, פחות מדי לא טוב. צריך לרדת במידת שביל הזהב. אז רואים שאם יש בצורת במקצת מדינה וגשמים במקצתה, נחשב הדבר לכללה, לא כמו שאמר רב חסדא, שאין בזה בכלל כללת ועצר את השמיים לא יהיה מטר. איך פתח רב חסדא את הסוגיה? גשמים שירדו על מקצת מדינה ומקצת לא ירדו, אין בהם משום כללה של ועצר. אז הוא שואל, לפי הפסוק בעמוס, ומה שאמר זה רב, ששתיהם לכללה, אז רואים שכן, אם חלק יורד, חלק יורד, זה כן כללה. עונה הגמרא, לקשיא, עד דעתי הטובה, מה שאמר רב ששתיהם לשון כללה, זה כשירד מטר על המקומות שכן יורד, ירד הרבה גשם, יותר מה שצריך. הדעת הכמידי באלה, מה שאמר רב חסדא שאין בדבר כללה, אם הגשם יורד במקום שכן צריך לרדת גשם, יורד במידה מספקת ולא יותר מדי. ואז הוא יכול לפרנס במידה מסוימת, הרעב שיווצר במקום שהייתה בצורת, היא תפוצה על ידי הצמיחה שתהיה ברכה בחלק האחר. אבל אם גם במקום שיורד גשם, מתרכז כמות כזאת גדולה שהיה צריך לרדת מקום אחר, אז איך אומרים, אכול דבש הרבה לא טוב, פן תאכל והכה אותו. וגם בגשם, כמו שראינו אצל חוני המעגל, אמר ריבונו של העולם, לא מבקשים על הפסקת שמים, אבל לפעמים אנחנו יודעים אם יש שיטפונות זה קשה. אז אם כן, הגמרא תרצה לה קשה עד דעת הטובה, מה שאמרנו שיש בזה כללה גם למקום שיורד אם ירד הרבה, הדעת הקדמי באלי כמו הנצרך לו, ואז יש ברכה לו, וגם הוא יכול לעזור לאותו חלק במדינה שלא ירד, או באותם חלקות. אמר רב אשי, די כנעמי, אפשר גם מהפסוק בעמוס לדקדק, תכתיב, תימטר, חלקה אחת תימטר. מה זה תימטר? תהה מקום מטר, שיורד על זה מטר רב מאוד, אז זה כללה, שמאמינה. תימטר זה כאילו, תהיה בו מטר הרבה, מקום של מטר. ידוע שחכמים, אחרי שהיה יורד גשם, אז חכמים תקנו לברך על ירידת הגשמים. כן? המשנה במסכת ברכות בדף נ"ד אומרת על הגשמים, אומר ברוך אתה השם הטוב המיטיב. למה הטוב המיטיב? כשקורה לאדם דבר טוב אומר שחיינו, אבל כשיש לו שותפים עוד אנשים שנהנים, במקום שחיינו אומר הטוב והמיטיב. כן, אז עכשיו והגמרא מביאה נוסח אחר חוץ מהטוב המיטיב, שיש עוד ברכה, ברכת הגשמים, והגמרא במסכת ברכות אומרת שאם היה הפסקה ואחר כך באה, הייתה תקופה של בצורת, באה גשם, אנחנו מברכים את ברכת הגשמים כמו שנראה כאן את הנוסח שלו. ברכת הגשמים מברכים רק מקום שהיה בצער מחמת עצירת גשמים. אז עכשיו שמופיע גשם כולם שמחים. הרמ"א כותב שבמקומותינו שריבוי הגשמים באירופה, איפה שהיה ריבוי גשמים, לא נהגו לברך על גשמים, כי הגשמים כמעט לא נעצרים שם. ארץ ישראל יש בה ברכה שיש בה עצירות גשמים, כי כך יש קונטרול. הקדוש ברוך הוא בהשגחה לעם ישראל, אם אתם תנהגו בסדר, אז יש רמזור כחול, אם חז ושלום נהיה אור אדום, אין מעבר, הגשם מקבל רמזור אדום. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם.
אני מסיים קיץ לצרפת או
לאנגליה. אמנם המשנה ברורה אומר שאם הייתה עצירות גשמים, בכל אופן, גם באירופה, במקום שאין, באותה שנה כן מברכים. יש רוצים להגיד מדינה שיושבת על הספר, על ספר המדבר, אז תמיד צריך לברך, כי כל שנה זה בחסד ורחמים. אז יש אומרים שיברך תמיד, אז אומר המשנה ברורה שבכל אופן יברך בלא שם ומלכות. כיוון ש... יש ממוצע רב שנתי, אנחנו יודעים מה, באיזה זמן אתה מכריז בצורת, מתי לא, יש איזה... החקלאים יודעים את הכללים. אומרת הגמרא, אם כן, איך אמר רב חיסדא שגשמים שירדו, אז מה אמרנו? אתה כן. הגענו לאמר רבי אבאו. ממתי מברכים על הגשמים? אז אומרת הגמרא, מה זה הגשמים? מה שאנחנו מברכים את ברכת הגשמים, משיצא חתן לקראת כלה. זאת אומרת, ירד כמות גשם כזאת, שטיפות שנמצאות, השלוליות שנמצאות לארץ, שיורד הגשם אחריו, כל... או, הרמב״ם אומר זה כמו, איך הוא קורא לזה? כמו בועות, שהבועות הולכות אחת לקראת השנייה ומתנגשות אחת בשני. אבל ברש"י משמע כאילו, אם יורדים טיפות מלמעלה, קופצות הטיפות שכבר נמצאות. אבל מה שקצת קשה על זה, כי קודם אמרנו שהגשם שבא מלמעלה הוא החתן, והאדמה היא הקלה. וכאן הוא אומר, חתן לקראת קלה, כאילו הטיפות. אז יש אומרים, כשמדברים על הגשם, אז הוא הבעל, וכאן מדברים על הטיפות. אז הטיפות שקופצת, איך אומרים, מקבל, יש מנהג לכן, לא כולם יודעים את זה. כשבאים לחופה, החתן מגיע ראשון. החתן מגיע ראשון. ושבה הקלה כתוב במנהגים, זה לא ג'נטלמן רק לידי פרס, כן? הוא בא כאילו לקיים קניין שזה הבית שהם הולכים לבנות, וכשהיא באה כתוב במנהגים, במנהגי אשכנז, הוא כותב המעריל שהחתן יקצה לקראת הקלה, לקבל את פניה, להכניס אותה למתחם החופה.
אני חושבתי זה היה משהו מודרני.
זה המקור, כן? כמו... שאפילו הקדוש ברוך הוא יצא לקראת עם ישראל. הרבה ממנהגי חופה לקוחים ממעמד הר סיני. כן. טוב, הלאה. אמר רב אבאו, ממתי מברכים על הגשמים? שיצא חתן לקראת כלה. אומר רש"י, רש"י אומר, ממתי מברכים על הגשמים? שש שורות. פרק הרואה אמרינן להגשמים, אומר התורה מטיבתם פחינן, הר ברכה תקום לרבנן. משנינן עד החזה מחזה ועד השמע משמע. אם הוא ראה או רק שמע. כן. אז השאלה מה מברך גם את ברכת הגשמים. חתן לקראת כלה שירדו כל כך כשהטיפה נופלת יוצאת אחריה ובולטת כנגדה. מפי מורי. לישנה חינה זה מין זרמים שלוליות שמתנגשות אחת בשנייה. שהשווקים מקלחים מים, שוק מקלח וזה מקלח כנגדו. מעניין. למה דווקא הוא לקח שווקים שיש שלוליות זורמות, זרמים של... רואים את זה לפעמים מכל... כי בשוק יש הרבה סמטאות כאלו. ואז מכל הכיוונים המים מתנקזים עד למרכז, ואז יש התנקשות, יש מערבולת. כנראה ריקודים, המערבולת זה הריקודים, חתן וקלה. טוב, אומרת הגמרא, מה היא מברך? מה נוסח הברכה? אמר רב יהודה אמר רב, מודים אנחנו לך, השם אלוקינו, על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, כן? ומה עוד? רבי יוחנן, זה מה שצריך לברך. רבי יוחנן מסיים בה, הוא אומר, זה לא מספיק, מסיים בה אחי. קטע מנשמת כל חי. אילו פינו מלא שכשירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, כמו הנוסח של נשמת כל חי, כן? אז יפה, כמו שאנחנו אומרים בליל הסדר ובתפילת שחרית ויום טוב, התוספת במשנה קוראים לזה ברכת השיר. אז אם כן, עד הקטע אל יעזבונו רחמך, השם אלוקינו ולא עזבונו חסדיך. כן, ברוך רוב ההודעות. ברוך אתה השם רוב ההודעות. אז לכאורה שואלת הגמרא, מה פירוש רוב ההודעות? למה לא תיתן את כל ההודעות לשם? למה אתה לא נותן לו, כמו שאומרים, את כל האשראי? למה רק חלק מהאשראי? רוב ההודעות ולא כל ההודעות? הרי הגמרא הבינה שלמילה רוב, משמעותה רוב, רוב מתוך, נגיד, מתוך 100%, 70% או 80%. למה תקמץ, תיתן את כל? הקדוש ברוך הוא לא ראוי לקבל את כל ההודעות? אמרה ולא, זה שם עצם, רוב זה לא אחוז מסוים מכל, רוב זה הרבה, רוב ההודעות, הרבה הודעות, כמה שאתה יכול הרבה. כי אמרת, אילופין ומלא שירה קיים, אין אנחנו יכולים. אז הוא אומר, תגיד כמה שאתה יכול, רוב לא רוב, רוב ומיעוט, אלא רוב מלשון הרבה. אמרה ואלא אימא, כן, רוב ההודעות אלו כל ההודעות, אמרה ואלא אימא אל ההודעות, אל זה כוח, התיקון. אמר רב פאפה, איל כך, אנחנו עוברים לדף שלן, דף זיין, נאמרינו לתרוויו. רב פאפה בהרבה סוגיות, גם במודים דה רבנן, בעוד מקומות, שמצרפים מחלוקת בנוסח הברכות, עושים ניסוח שכולל את כל הדברים הקודמים. איל כך נאמרינו לתרוויו, יש לצרף את שני הדברים, אל ההודעות ורוב ההודעות. כן, כי הרי מה הקושי? מה פתאום אתה מקמץ? רוב ההודעות ולא כל ההודעות. אז הוא אומר, לא, רוב ההודעות זה שם עצם, זה לא אחוז מכל מה שאתה יכול להגיד. רוב ההודעות זה כאילו הרבה, רוב זה הרבה. כמו שאנחנו אומרים פסוק, יש פסוק שאנחנו אומרים, רוב דגן ותירוש בבראשית. מה זה רוב דגן ותירוש?
הרבה.
הרבה. אז זה שם עצם, זה לא אותו, כן? יש רוב ומיעוט ויש הרבה. אמר רבי אבאו, כן, הגענו לדף שלנו, ננסה כאן להגביר קצב. הגמרא מביאה עוד אמירה של רבי אבאו בעניין הגשמים. אמר רבי אבאו, גדול יום הגשמים מתחיית המתים. דאילו תחיית המתים, דרך אגב יש דימוי, אתה שם גרעינים שאין בהם שום חיות ויורד הגשם, צומח עץ, צומח תבואה, יש כאן תחייה, מביא חיים לעולם. בלי התבואה, בלי הגידולים, האנשים לא יהיה להם חיים. גדול יום גשמים מיום תחיית, אומר אפילו מיום תחיית. למה? דאילו תחיית המתים, מי מקבל את זה? זה רק הצדיקים. ואילו גשמים בין לצדיקים, בין לרשעים. כן? כתוב, הנביא ישעיהו אומר, ויצאו וראו בפגרי אנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות, ואישם לא תרבה. אז רואים רק הצדיקים יראו את התחיית המתים, ואילו הגשמים זוכים לזה גם הרשעים. ופליגה דרב יוסף, ואילו גשמים בין לצדיקים בין הרשעים. ופליגה דרב יוסף, באמת רבי אבאו, רבי יוסף חולק על רבי אבאו. דאמר רבי יוסף, למה מקמו את תפילת הגשם בתוך ברכת אתה גיבור, שזה ברכת גבורות, כן? למה מקמו את זה בגבורת תחיית המתים? לכך קבעו את משיב הרוח בתחיית המתים, מוריד הגשם, למה? מפני שהיא גדולה. לומר, שהיא לכך קבוע, כן, הם שווים זה לזה. ופליגה אמר רבי יוסף, מתוך שהיא שקולה כתחיית המתים, כבר הוא תחיית המתים. אז בעצם, על רבי אבא הוא אמר גדולה גשמים מתחיית המתים, ואילו רבי יוסף אומר שהם שקולים. אמר רב יהודה, עכשיו יש כמה מאמרים שנראה על ערך הגשמים. גדול יום הגשמים כי יום שניתנה בו תורה, שנאמר, יערוף כמטר, ירד כמו גשם לקחי, הלימוד, ואין לקח אלא תורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, פסוק במשלי. אז אם כן, משווה מוישה רבינו את לימוד התורה לירידת הגשם. רב אמר, יותר מיום שניתנה תורה, כמו שראינו קודם מחלוקת הגשמים כתחיית המתים או שווים לתחיית המתים. רב אמר, גדול יותר מיום שניתנה בתורה. למה? שנאמר, יערוף כמה תר לקרי. אז מה, אתה, מה זה יערוף כמה תר לקרי? על מה מדברים? לקח, זה התורה. את מה אתה משווה את יערוף כמה תר, את מה אתה משווה את התורה? לגשם. במי נתלה במי? כשאתה תולה אחד בשתיים, אז השתיים הוא היותר גדול. מי נתלה במי? כשאתה משווה דבר אחד לדבר השני, ואומר, קטן נתלה בגדול. כן? הדבר הפחות דומה לדבר הגדול. אז אם משה רבינו משווה את התורה למטר, סימן שהמטר הוא יותר גדול. רב הרמי, כיוון שהזכרנו את הפסוק הזה, יערוף כמטר לקחי, אז רב שואל סתירה בהבנה. פעם אחת כתוב בפסוק, יערוף כמטר, התורה הושוותה למטר, הוא כתיב, תזל קטל אמרתי, אמרתי זה התורה, אמרתו של משה. אז פעם אחת זה מטר, פעם שנייה זה מטר. כן? אז זאת אומרת, המטר יורד בכוח, הטל יורד בניחותה. אז איך הייתי, חשבתי להגיד, כאן תורה של חכמי בבל, כאן תורה של חכמי ישראל, בנחת נשנאים, נוחים זה לזה. אבל אומר, אם תלמיד חכם הגון הוא כטל, תתנהג בנחת, כמו הטל שיורד בנחת, ואם לאו, אם חז ושלום, התלמיד חכם יודע הרבה תורה, אבל לא מתנהג בהגינות, עורפה הוא כמטר. מה זה עורפה הוא חז ושלום? כן. תתנהג בקושי, אל תלמד ממנו. צריך להיות, כי יש מאמר דומה, אם דומה רבך למלאך השם צעקות, קבלהו. אז שמעתי פעם, מה פירוש? ראית פעם מלאך שאתה יכול לשאות את הרב למלאך? איך אתה יודע שהוא דומה למלאך? כמובן, זה דימוי, הכוונה רוחניות. אם הוא מנותק, אז הוא אמר פשוט מאוד, כתוב שמלאך לא עושה שתי שליחויות. אז אם הרב הוא גם קבלן וגם רב, זה לא, הוא לא יכול להתרכז בה. צריך לשליחות אחת, להיות שקוע. כן, אבל זה היה, עשה תורתך קבע, השאלה מה הקבע שלו. ברור שהוא מתעסק עם תעסוקה, הכוונה, אם הוא משקיע אנרגיות גדולות מאוד בדבר אחר, אז מתעסק בעוד דברים. אומרת, פרנסה הוא צריך, אבל חוץ מזה צריך להתמסר לכל העניין. טוב, אם כן, כן, יש באמת אומרים, עורפה הוא נראה בגמרא לשון, תעריף עליו עוד ועוד לימוד. יש אומרים, אפנה אליו עורף. וכן, כך אומר המרשה, מה זה עורפה הוא תפנה או עורפה. טוב, על כל פנים, נראה את המשך הגמרא, אולי נבין את זה. אומרת הגמרא, תניה, עניין... אדם לומד תורה לשמה או שלא לשמה. היה רבי בנאה אומר, כל העוסק בתורה לשמה, לשם לימוד תורה, מצוות לימוד תורה, לא בשביל כבוד, וודאי לא בשביל לקנטר אחרים. תורתו נעשית לו שם חיים, אם הוא לומד לשם שמיים. שנאמר, עץ חיים היא, התורה זה עץ חיים היא למחזיקים בה. כן? כתוב, בפסוק הקודם, ששם כתוב במשלי, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, עץ חיים היא למחזיקים בה, אז זה חיים למי שמחזיק בתורה. ואומר עוד פסוק, רפאות, פסוק משיר השירים, רפאות זה רפואה, רפאות תהי לשעריך מה זה השריך? הטבור. הטבור נקרא שורך. צריך בקמץ קטן. כן? ואומר, אז ריפות היא אלשה, זה מביא ריפות ורפואה. ואומר, כי מוצאים מצא חיים. התורה אומרת על עצמה, מוצאים מצא חיים. וכל העוסק בתורה שלא לשמה, נעשית לו סם המוות. תוספות אומר, כשהוא לומד על מנת לקנטר. אבל אחרת, מוטב שילמד תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. הרמב״ם אומר, לילד קטן אומרים לו, תלמד, תן לך סוכריה. הוא גדל, אומרים לו, תשמע, תקבל משחק. תקבל אופניים. אחר כך אומרים לו, תלמד טוב, אני אקנה לך משהו יותר משמעותי. לאט לאט, עד שהוא מגיע, הוא אומר לו, תשמע, אתה יודע, תלמד, אתה תקרו, תהיה רב, יהיה לך כבוד. אחר כך שהוא נהיה גדול, לאט לאט הוא מבין, ככל שהשכל מתפתח, שעצם הלימוד זה, כל זה היה, אז הרמב״ם אומר, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אתה לא יכול להגיד לילד, תלמד תורה בגיל 3, כי אתה יודע, זה דבר, תתחיל להוריד לו מלאכים מלמעלה. תקבל סוכריה, תקבל פרס, כל מיני טכניקות למשוך אותו. וכך לאט לאט. אז הוא אומר, כל העוסק בתורה שלא לשמה, נעשית לו סם המוות. לא רק שזה לא יעיל, זה נהיה יותר גרוע. סם המוות, היינו שזה ממית את האדם. אז אם כן, אם זה כמו תרופות, אם אדם לוקח תרופה במינון נכון, זה מרפא. אם הוא לוקח במינון לא נכון, אז לא רק שלא מרפא, זה יכול גם לגרום לו לנזק קשה. שנאמר, מאיפה אנחנו יודעים? יערוף כמטר לקחי, אז זה באמת השאלה מה זה יערוף. אין עריפה, אלא אנחנו אומרים, אלא לשון עריגה. כן, כמו לגבי עגלה ערופה, אנחנו אומרים, וערפו שם את העגלה בנחל. מה זה וערפו את העגלה? פשוט לוקחים סכין ועורפים את הראש של העגלה במקום שנמצא אדם שלא יודעים מי הרגו. כן? יוצא שיערוף מרומז שיש בכוח התורה, מי שלומד אותה לא נכון, לא רק שלא מביא לו חיים, ההפך, מביא לו מוות. אמר לי רבי ירמיה, כאן יש דבר מעניין. רבי ירמיה אומר רב זעירה, ליתמר ליתני. אני מבקש מכבוד הרב שיבוא וילמד אותנו דבר הלכה. אמר לי, אז הוא אמר לו, חלה שליבאי ולא יחילנה. אני היום, איך אומרים? חלש. הוא פחד מהקושיות שלהם. בייחוד, אולי תלמיד אחר, הוא היה מלמד אותו. כאן הוא צריך להתמודד עם שאלות גבול. אז זה קשה לו. טוב, בסדר. אז אמר לו, טוב, כבוד הרב, סגיד מילי דאגד איתם. משהו יותר קליל, שאני לא יכול לשאול אותך, התרנגולת חצי עומד בתוך 50 ורגל אחת מחוץ 50. תגיד לי, אגדת. לא שאגדת לא צריך, אבל אגדת זה כבר אפשר לדבר בו, זה לא מחייב. למה אמר מילתא דאגדת? אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב כי אדם עץ השדה? וכי אדם עץ השדה הוא הרי בתורה זה עם סימן שאלה. וכי אדם עץ השדה לבוא מפניו ומצור? שם העדין הוא שאם אתה בא לכבוש עיר, אז עצי פרי אסור לך לכרות. עצי סרק מותר לך. למה? כי אומר, הרי אתה תצטרך, תכבוש את המקום, תצטרך את זה. בלטה שחיתת עצה, מכאן כל היסוד של פגיעה בעצי פרי, כל העניין הזה שבלטה שחית. אז הוא אומר, כתוב, כי אדם עץ השדה, וכי אדם עץ השדה הוא, אלא התורה בדימוי, אפילו במשל ששוותה בשאלה, אדם עץ השדה, היא רצתה לשוות את האדם במידה מסוימת ליציים, משום דכתיב לגבי הצפקים ממנו תאכל ואותו לא תכרות, אם העץ הוא עץ רק, אם העץ הוא עץ פרי, אז ממנו תאכל ואותו לא תכרות. ואחר כך כתיב פסוק הבא אחריו לגבי עצי בשרק, אותו תשחית וחרתה. אז אם כן, בעצים יש עצים שמועילים שאתה צריך לשיר אותם, ואתה יכול ליהנות מהם ולאכול פירות, ויש עצים שאתה צריך לכרות אותם. אז אותו דבר גם כן אצל תלמיד חכם. הכיצד? אם תלמיד חכם הגון הוא, ממנו תאכל ואותו לא תכרות, תלמד ממנו. ואם לאו, אם חס ושלום התנהגותו לא תואמת את למדנותו, אותו תשחית וחרתה.
איך מסתדרים עם המושג הזה? עתיד לבוא, כל אילני סרק,
יהפכו לה... כלומר, שלא יהיה עם הארץ אולי זה הפשט, אבל אפילו כולם לומדים, כולם ילכו ללמוד דף היומי.
לא, אבל בפשט של העניין.
כן. תראה, היום, היום, מבחינה, היום, היום מבחינה מדעית, אני אגיד לך כמה פשטים. פשט אחד, היום יודעים לנצל מכל עץ פירות שונים. יש עצים שמוצאים ממנו פסמים כאלו, יש טכניקות להראות, אפילו בעצי סרק יש שימוש, לפעמים יותר יקר משזיפים, כן? אתה מקבל קילו. אבל יותר מזה, היום הטכנולוגיה של האגרונומיה כל כך התפתחה, שהיום מסוגלים להשביע חצי סרק, לתת להם כל מיני הורמונים וזריקות, שיש תופעות כאלו. כן? כן, הכוונה לרמוז על עניינים פנימיים, אבל העניין הפנימי, אני חושב... זה, על פי ההלכה, על פי ההלכה זה לא כך.
פה אנחנו רואים שלגבי העצים שנותנים פירות, אסור לעקור אותם. עצים
לתועלת.
מה?
לתועלת.
יש ככה, קודם כל, גם מצי פרי לתועלת מותר. כלומר, ההגדרה כזאת, עץ פרי נועד לאכול פירות, אבל אם העץ פרי פחות שווה מהערך, נגיד מקבלים על העץ סכום גבוה מאוד ועל הפירות סכום פעוט, מותר לכרות עצים מפני שהערך של העץ גובר עליו. אבל אם אתה כורת פרי בלי שום עדיפות, נגיד, או אם אדם רוצה לבנות חדר ויש לו בדיוק עץ, אז זה מותר, כי הערך של החדר שהוא צריך גובר על הערך של העץ. עכשיו, עץ פרי ועץ רק, לפי ההלכה, עץ רק מותר, מותר להוריד, לא, לא סתם בלטשחית, אבל האיסור של בלטשחית זה עץ פרי. עץ רק אין, אבל אמרו הקדמונים, לא לפגוע בכל דבר שצומח. אם אין לך תועלת, אל תיגע בו. אז גם עץ רק, סתם ככה לכרות אותו, מספרים על רב אריה שטייל עם הרב קוק בפרדסי רחובות, שהוא היה יוצא קצת לשוף אוויר שם, אז הוא ליווה אותו ככה בטיול בין הפרדסים. אז לפעמים בלי משים רב אריה הלך ודיברו כך הרבה, אז הוא כתף עלה בשביל, לפעמים רוצים ביד ככה למשש בו. אז הוא אמר לו שבדרגה שלו אסור לנתק חיים אפילו לא מעלה. ככה נתן רב אריה אומר, קיבלתי את המוסר, הבנתי מה זה חיים. אבל כמובן זה דרגות רבות... ההלכה הקצובה זה עצי פרי, כן. האנשי הקבלה מאוד מאוד מזהירים מנושא של קריטה. אם כבר צריך להזמין גוי, שהוא יודע, כתוב בהלכה, אם אתה צריך עדיפות שיחות אותו גוי, גוי חי שבע מצוות בני נוער.
יש שום בעיה היום, כי כל האלו שעושים את הקריטה בפועל אין הרבה.
לא, יש הרבה. דווקא אלו שקורטים עצים, יש הרבה חבר'ה צעירים, כל מיני סנפלינג שהם עושים. כן. הרי יש היום תכונה כזאת, למשל, לחקלאים, ברגע שהעץ כבר לא נותן מבחינת האחוזים, אחוזי פרי גבוה, או באים ואומרים, היום תפוזים לייצא לחוץ לארץ, זה כבר לא עניין, הצחום, תגדל אבוקדו, או משהו כזה. אז עכשיו, מבחינת השיקול הכלכלי, מותר לו לעקור את הקרם או את הזה, כדי להטעת את ספרי אחר שנותן לו רווחים יותר גדולים.
חפץ חיים עשה את זה בכל התפוחים שלהם.
מה זה?
חפץ חיים.
כן.
היה להם תפוחים לשנים, ואז...
הם עקרו.
כן. אני חושב ששמו משהו...
הלאה, אומרת הגמרא. יפה. אמר לי... אז מה הוא אמר לו? הוא אמר לו את המאמר הזה. אמר רבי חמא ברבי חנינא, מהי דכתיב ברזל בברזל יחד? תראו את הפסוק בתורה אור, אומר לנו כאן, ברזל בברזל יחד, בקטע ח', ואיש יחד, יחד, או איש יחד פני רעהו, ברזל במרזל יחד. מה זה הפירוש המילה הזאת? אז הוא אומר לנו, ברזל במרזל יחד, או יחדד, לשון חידוד, ואיש יחד את רעהו. אם אתה רוצה לחדד ברזל, אתה מחדד אותו אחד בשני, כמו שעושים הקצבים. ואיש את רעהו, איך יחדד? על ידי שאתה מתמודד בסמרות שלך עם החברותה, אז על ידי זה מתחדדים הדברים. כשאתה לומד לבד זה אחרת. אז הוא אומר ככה, לומר לך, מה ברזל זה? כל אחד מחדד את חברו, אף שני תלמידי חכמים מחדדים זה את זה בהלכה. כן? זאת אומרת, או, לכאורה, כיוון שאמרנו קודם, מי שלומד תורה שלא לשמע, אז חז ושלום נעשה לו שם המוות, אז הייתי חושב, לא כדאי ללמוד עם חברותה. עם החברותה אתה מתווכח, אתה מנסה להוכיח לו שהסוערה שלו לא נכונה, אז יכול להיות אולי זה על מנת לקנטר, אומר לו, לא, זה הלימוד, החידוד הזה, זה לא למעט לקנטר, אלא לברר את האמת, וזה מותר. כך מסביר המרשה. אומרת הגמרא, אמר רבא מחנה למה נמשלו דברי תורה כאש, שכתוב בירמיהו, הלא כל דברי כאש נאום השם וחפתי שפוצץ צלה, כן? זה הפסוק בירמיהו קו ג'. אז הוא אומר, למה אני לומר לך, מה אש אינו דולק יחידי? אם אתה רוצה להדליק אש, קשה, אתה צריך לעשות מדורה, עץ גדול, קשה להדליק אותו. אתה צריך להביא כמה עצים, אז יהיה לך מדורה. אף דברי תורה הם מתקיימים ביחידי. אדם שלובד לבד, בלי חבר שיחדד אותו, הלימוד שלו פחות איכותי. והיינו, דאמר רבי יוסי בר חנינא, בית הכתיב. כתוב, חרב אל הבדים ונועלו, כן? מה מתכוון ירמיהו? הוא מתכוון על הפורענות שתבוא על בבל, שתבוא חרב על בדי בבל, על הקוסמים. מי זה הבדים? הבדאים האלו שמבדים כל מיני, ממציאים כל מיני כזבים בליבם. אבל הגמרא דורשת, מה זה חרב אל הבדים? בד בעברית זה... זה לבד, קיצור של לבד, עץ לבד, כמו הבד שיש בארון הברית. חרב על הבדים ונועלו, חרב על שונאיהם בלשון סגי נאור, הכוונה לתלמידי חכמים. חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שעוסקים בד בבד בתורה. אם כל אחד לומד לבד, בדים מלשון בודדים. ולא עוד, לא רק ש... הם מקוללים בחרב, אלא שמתפשים. הלימוד הזה נהיה לימוד לא איכותי, בגלל שאם טעית, אין מי שיעמיד אותך על המקום. כן? אם אתה לומד עם מישהו, אז עשית טעות, חברך עוצר אותך. לא פעם אדם חושב מחשבה, אבל אין קונטרול, אין ביקורת, אז אתה הולך הלאה קדימה עם טעות. שנאמר, ונועלו. מה זה נועלו? לשון אבילים. נהיים אבילים, ולא עוד, אלא שחוטים. באים על ידי כך, לידי חטא, כן? כי פוסקים הלכה לפי הטעויות שלהם. כתיב האחה לגבי מי שעוסק בתורה לבד, כתוב ונועלו, וכתיב הטעם אשר נועלנו ואשר חטאנו. זה היה לגבי, למדנו את זה לא מזמן, לגבי חטא המרגלים. אז יוצא שאבילות מוזכרת ליד חטא, והיא באה את אימא מהאחה. יש ראייה אחרת. שנועלו מראה על טיפשות של חטא, שנאמר, הנביא ישעיהו אומר, נועלו שרי צוען, יטעו את מצרים. אז מה זה טיפשות שמביאה לידי תאייה? אמר רב נחמן יצחק, למה נמשלו דברי תורה כעץ? שנאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה. למה התורה נמשלת לעץ? לומר לך, מה עץ קטן מדליק את הגדול? אם אתה עושה מדורה להדליק את העץ הגדול, זה דומה ללימוד הקודם. אז אתה לא יכול להדליק את העץ הגדול, האש לא נתפסת. מה עושים? לוקחים קסמים, מי שעושה קומזיץ או מי שעושה מדורה יודע, מביא עצים דקים, ואז שהם נתפסים, הם מתפיסים את העץ הגדול. אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים, הם שואלים שאלות, ועל ידי המסע ומתן עמהם, אז הולכת ומתבררת הסוגיה. ואיינו, דאמר רבי חנינה, הרבה למדתי מרבותיי, ומחברה יותר מרבותיי, מתלמידה יותר מכולם. כן? למה? כי התלמיד שואל הכי הרבה, החברים פחות, הרב עוד פחות. אז איפה ששואלים שאלה חצי תשובה, אומרת הגמרא, רב חנינה בר פאפה רמי, הוא הקשה סתירה בין שני פסוקים. כתיב, לקראת צמא אתה יומיו. מי שצמא כאן זה משל למי שצמא לדבר תורה. תביא לו מים. אין מים אלא תורה. אז צריכים מה עושים לצמא? להביא לו מים. פסוק אחר אומר, אוי כל צמא לכול המים. אדוני, אתה צמא, תבוא אתה לשתות. אז תחליט, מביאים מים לצמא או שהוא בעצמו בא. אומרת הגמרא, אם זה המשל לגבי תלמיד ורב, אז פעם אחת אומרים לרב, התלמיד שלך צמא, קח את התורה, תרוץ אליו, תלמד אותו. פעם שנייה, מה אומרים? אם הוא צמא, הרוצה את הרב, יבוא אל הרב. אז תלוי, אומר, אם תלמיד הגון הוא, אז יקרא צמא איתה יומיים. אז הרב צריך את הפוטנציאל הזה לפתח. אבל אם לא, אם התלמיד הוא לא הגון, אוי כל צמא לכול המים, אז תן לו להתאמץ, להוכיח שהוא רוצה ללמוד. אפשר להגיד הפוך, שהתלמיד ההגון, הוא כבר יעלה, כמו כתוב על יצחק ועשיו, יעקב ועשיו, שאצל את יעקב כתוב שאוהב יצחק את עשיו כציד בפיו. אומרת, יעקב, אני לא צריך לטפח, הוא כבר שוחה טוב במים. את מי אני צריך לפנק וזה, לקרב אותו? דווקא את עשיו, על ידי שאני אקרב אותו ואחמם את ליבו, אז הוא יחזור למוטב. מבחינה חינוכית, שהוא אומר, להשקיע עכשיו תשומת לב, צריך לעשיו. אבל כאן הגמרא אומרת ההפך, מי שלימודו נכון, אתה תרוץ אליו. זה פוטנציאל, אל תניח לו. ומי שלא ראוי עוד, אז שהוא יתאמץ. ואתה רוצה להיכנס סיירת מטכ"ל? תוכיח את עצמך. אורח חיים הקדוש, שאומר, אם בחוקותיי תלכו, למה קשה ללמוד גמרא? למה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא אומר, כדי שאדם, שתהיו עמלים בתורה. אם אדם רוצה באמת לזכות את התורה, הוא צריך להוכיח במסלול מכשולים שהוא חשוב לו הדבר. בלי שתוכיח שזה חשוב, אתה לא יכול לקנות תורה. זה המבחן. אם תחקוק את הדברים. אומרת הגמרא, ואמר רבו שאלה, למה נמשלו דברי תורה על שלושה משקים הללו, מים, יין וחלב? דכתיב, אוי כל צמא לכול המים. אז רואים שהתורה נמשלה למים, צמאון רוחני, הוא כתיב, לכו ישברו ואכולו, לכו שברו בלא כסף ולא מחיר יין וחלב. רואים שזה נמשל גם ליין וחלב. אז אם כן, אומרת הגמרא, מה זה? כן. מה אמרנו? כן. רב חנינה בר חמא רמי. סתירה בפסוקים. כתוב, מצד אחד יפוצו מעיינותיך חוצה. זאת אומרת, מה זה מעיינותיך? התורה הפנימית שבאדם, סתרי תורה, יצאו החוצה. זאת אומרת, תלמד את תלמידים, וכתיב יהיו לך לבדיך. תשמור את זה לעצמך, אז כן ללמד או לא ללמד. אלא אם תלמיד הגון הוא יפוצו מעיינותיך חוצה. ואם לאו, יהיו לך לבדיך. תלוי מי התלמיד. ללמד סתרי תורה, היום יש מכונים שבקושי המלמדים הם דתיים. מקבים כל מי, יכול לבוא בן אדם שלא למד תורה וללמוד. הרי, כן, זה, הרי קבלה זה בנוי על דקות שבדקות, צריכים להכין הכנה רוחנית גבוהה מאוד מאוד, להבין את המושגים הרוחניים, ללמוד ש"ס ופוסקים ואחר כך. אבל אנשים חושבים שאפשר לקנות, אפשר לקנות את המסגרת החיצונית. היו אומרים פקידי קבלה, אפשר לצאת מזה. אבל לא, אבל לא מקובלים היום. אומרת הגמרא, ואמר רב חנינא, הגמרא מביאה פסוק אחר מכל צמא למים. מאיפה, למה נמשלו דברי תורה למים? שנאמר, אוי כל צמא לכול המים. נאמר לך, מה המים מניחים מקום גבוה והולכים מקום נמוך? התכונה של המים, שהם תמיד יורדים מגבוה לנמוך. אף דברי תורה הם מתקיימים אליה במי שדעתו שפלה. כי משה רבינו, האיש משה ענה מכל העולם, ולכן הוא זה שזכה ללמד תורה לעמו ישראל. אז יש לנו כאן, כן. ואמר רבו שיה, למה נמשלו דברי תורה ששווה משקים הללו, מים, יין וחלב, דחיו כל צמא לכול המים, וכתוב לכו ושברו ואכולו, לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב, התורה נמשלה גם ליין וגם לחלב, כן? כל ה... הפסוק הזה מדבר על תורה, למה דווקא, לומר לך, מה שלושה משקים הללו, אין מתקיימים, אם אתה שמר אותם, אתה רוצה להפסן אותם, אלא בפחות שבכלים, בכלי חרס, אם תשים אותם בכלי חרס וזהב הם מתקלקלים, אף דברי תורה אין מתקיימים, אלא במי שדעתו שפלה. מעניין, חלב פחות מתקלקל, אבל יין מתקלקל בכלי, בכלי מתכות, תשים ביד. חלב גם כן, כלי חרס יותר טוב. פעם היו מעבירים חלב, כשהיה חלבן עובר מבית לבית, היה לו כלי של נחושת, אלומיניום. כן. טוב, כאן יש סיפור מפורסם, נראה את הסיפור. כדי אמרה לי ברטי, ביתו של הקיסר, אמרה לרבי ישוע בן חנניה. הוא היה הרבה, היה לו מסע ומתן עם הגויים. אז הוא הגיע לרומא, אז היא אמרה לו, הוא היה אדם לא יפה תואר. היה תלמיד חכם עצום, אבל לא היה יפה תואר. היא אמרה לו, איך זה מסתדר? אדם, כלי מכוער עם תכולה כזאת גדולה, אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער, איך יכול להיות? בן אדם שכזה, חוכמה גדולה, זה לא מתאים שיהיה בכלי מכוער. אמר לה, במקום לענות לה, אז הוא תמרן אותה למשהו אחר. אז הוא שאל אותה, לא רצה לענות לה, כאילו, בוא לא נתווכח על זה. אמר, תגידי לי דרך אגב, אביך רמי, למה הם צועקים? אביך רמי, אבא שלך מטיל חמרה במאני דפחה. הרי איפה אבא שלך שם את היין? בכלי חרס, מאני דחמרה. פחה זה חרס. אז אמרה לי, אלא במאי נרמי. אז מה, 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 מה פירוש? למה? איפה אבא צריך לשים את זה? וכן, הוא שם את כל היין בכלי חרס. איפה הוא ישים את זה? אמר לה, תראי, אתם הצולה, אתם אנשי הצולה, אי סוסאי, אתם, האנשים הפשוטים שמים בחרס, אבל אתם, עשירים גדולים, תשימו כלי זהב וכלי כסף, שמה. אמר לה, אתון דחשיבתו, רמו במאני דבה וכספה. אמרה לי, נקרא עוד פעם, אמר לה, אביך רמך אמרה במאני פחה, הרי אני שמעתי שאבא שלך שם את היין בכלי מכוער. אמר לי, אלה במאי נרמי, זה כלי מתאים, למה, מה, מה צריך משהו אחר? אמר לה, אתון דחשיבתו, דחשביתו, אתם חשובים, אתם בהצולה, במלכות, רמו במאני, דתאווה וקסמה, לכם מתאים לשים את זה בכלי זהב, מה זה אתם כאילו עניים, כלי חרס? אז לה, השתכנע, אז לה ואמרה ללבואה, סיפרה, אמרה, זה לא מתאים לנו. אמר החכם היהודי, הוא איש חכם גדול, שאנחנו הצולה, איך אומרים, התדמית שלנו תיפגם. רמיה לחמרה במאני דאבה, שם את היין בכלי זהב וכסף. ותקיף, החמיץ היין. עטו ואמרו לי, המשרתים, העבדים, באו, סיפרו למלך שזה החמיץ. אמר לי לברטי, מה נאמר לך, אחי? מה נתת לי עיצה כזאת? מי אמר לך את העיצה הזאת? אמר לי, רבי ישוע בן חנניה, קריוע. אז הביאו אותו למלך. מה זה? מה עשית כאן? אמר לי, כן. המאי אמרת לה, אחי? אמר לה, כאחד, אמרה לי, אמרה לה, להתחיל להתווכח איתה לא רציתי. רציתי להוכיח לתשובה למה שהיא אמרה לי. כן. היא אמרה לי, איך יכול להיות שיש בך חוכמה ואתה כל כך כלי מכוער? אז אמרתי, הנה יין, זה משקה הכי טוב, שומרים אותו בכלי מכוער. זה לא אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. כן, זה דרך אגב, לפעמים, אל תענה כסיל כיוולתו. לפעמים החוכמה היא, איך אומרים, או לא לענות לו בכלל, או לא להעביר את זה, להעביר אותו לנושא אחר, עד שהוא בעצמו יקבל. או, אז הוא אומר, ואומר, שאלה אותו הרגע, אני לא, אז הוא אמר לה, כן, אמר לה, תראי, כמו שהיין נשמר רק בכלי חרס, תשימי אותו בכלים יקרים ליום עוד, כך גם החוכמה משתמרת דווקא באדם מכוער. למה דווקא מכוער? כי אדם יפה עלול להתגאות. הגאווה היא אנטי תורה. אי אפשר לזכות לחוכמה עם גאווה, צריך ענווה. ובאופן טבעי, מי שמכוער ולומד הרבה תורה, אז גאווה אין בו, יש בו רק תורה. אז זה מתאים ככה. אז היא אמרה לו, ואיקה שפירי דגמירי, ראיתי תלמידי חכמים, למשל רבי יוחנן, הוא כבר היה מורה, היה לו הדרת פנים מיוחדת, והם ידעו ללמוד תורה. אתה אומר שכדי ללמוד תורה צריכים כלי מכוער, כמו יין בכלי חרס. עברנו לדף השני, אז הוא אמר לה, וואו וואו, אם הוא היה סנו, אם היה מכוער, כמה היה יודע תורה? פי שתיים. זה אחרי שהוא יפה. אבל יהבו סנה, אם היו פניו מכוערים, תפי אבי וגמירי, היה לומד אותם חכמים, היו לומדים יותר. דבר אחר, למה תורה נמשלה לשלושת המשקים האלו? מים, יין וחלב. מה שלושה המשקים הללו אין נפסלים אלא בשך הדעת? כן? זאת אומרת, אם אדם, סתם מבחינה טכנית, אם אני רגע מסיח מהדעת מהכוס הזה, אז זה יישפך בקלות. דבר מוצק, נפל, לא קרה כלום, אבל דבר משקה, כן, או אולי זה הכוונה לגבי נחש, מסיח את הדעת, כבר עשו. אף דברי תורה הם משתקחים אלא בשך הדעת. תמיד צריך לתת דעתו על לימוד התורה. אמר חמה וחנינה, גדול יום הקשמים כיום שנבראו שמיים וארץ, שנאמר, חוזרים לקשמים, ערך הקשמים. כתוב, הנביא ישעיהו אומר, הרעיפו מלשון להטיף שמיים ממעל, ושחקים יזלו צדק, תפתח ארץ ויפרו ישע וצדקה תצמיח יחד, אני השם בראתי. כן? הפסוק הזה, הנביא ישעיהו מדבר על מלכות פרס. אז הוא מתאר את החסד הרב שיבוא מת השם, שכאשר כורש יתיר לבני הגולה לשוב לארץ ישראל לבנות המקדש. כן? הוא מדמה את החסד והצדקה למטר שיורד בשפע מן השמיים, מצמיח פירות הארץ. אז אם כן, כאילו השמיים והשחקים יטיפו צדקה על הארץ. אז מה שהוא אומר, כן, אני השם בראתי, אם כן, אז מה הוא מזכיר? בראתים לא נאמר, רק בראתיו אחד מכל הרשימה. מה כתוב? כתוב, הרעיפו שמיים ממעל, שחקים צדק, תפתח ארץ ורשע וצדקה, תצמיח יחד, אני השם בראתיו. לא כתוב בראתים, הוא מזכיר כאן כמה דברים. אם היה כתוב בראתים, הכוונה לשחקים, לבריאת השחקים, אני בראתיו, המשמע לכוונה לגשם שנוזל מהשחקים. אז יוצא שהשם הגדול יום הגשמים יותר משמיים וארץ, שהשם מתפאר דווקא בגשמים. אמר רב הושעיה, גדול יום הגשמים שאפילו ישועה פרה ורבה בו. מתוך שזמן ירידת הגשמים הוא עת רצון לפני השם, אז צומחת הישועה. זה כבר שעת רצון שנאמר, כתוב אותו פסוק שהזכרנו קודם, אחרי נזילת המטר תפתח ארץ, ארץ ויפרו ישע. הישע פורה מתרבה בזמן ירידת הגשם. עת רצון. מעניין, העיון יעקב כותב שאנחנו אומרים ב-18, אומרים, אתה גיבור לעולם השם, חמת רב להושיע מוריד הגשם. אחרי רב להושיע אומרים מוריד הגשם. זה מחבר לנו את הגמרא כאן, שבזמן ש... ישוע, שיורד הגשם, אז הישועה הולכת וגדלה. אמר רב תנחומא חנילאי, אין הגשמים יורדים, כן? אנחנו יודעים שעם ישראל לא נולד בשוויץ, לא גידלו אותו, לא בקנדה, יש שם נערות וזה, כדי שיהיה תמיד את ההשגחה של השם. עושים טוב, יורד גשם. לא עושים טוב, הם נמצאים בבצורת. אז זה דבר קשה קצת, אבל מצד שני, זה קונטרול. כל הזמן עם ישראל הולך ומתעלה. אם הוא חוטא, יש מישהו שמחזיר אותו חזרה, מדליק לו רמזור אדום, ואז הוא חוזר למוטב. אמר חנך תנחום החנילאי, אין הגשמים יורדים אלא אם כן ימחלו אבונותיהם של ישראל. כן? מה אמרנו קודם, בדרשה הקודמת, ישועה פרה ורבה ביום הגשמים. זה עת רצון. אז זה גם זמן מחילת אבונות. שנאמר, רצית השם ארצך לתת גשם, שבת שבות יעקב, נשאת עוון עמך, כיסית כל חטאם סלע. אז תמיד הגשם יורד אחרי נשיאת העוון ומחילת החטא. אמר לי זה עירי מדיעבת, שם מקום דיעבת, יש די זהב, יש דיעבת. לרבינה, אתון מאחם עתיתם לו, אתם למדתם ש... יש זכויות לעם ישראל בזמן הגשמים, אני מביא את זה מפסוק אחר. ענן מהחמתית ענה. כתוב במלאכים, כאשר שלמה מתפלל על חנוכת המקדש, ויש הבדל מתפילת הגויים לתפילת ישראל. ואתה תשמע השמיים וסלחת לחטאת, מביא כאן את הפסוק, כאן ב' ג', ואתה תשמע השמיים וסלחת לחטאת עבדיך ועמך ישראל, כי תורם את הדרך הטובה אשר ילכו בה ונתת מטר על ארצך אשר נתת לעמך לנחלה. אז אם כן, כן, אז זה מה שאומר, תשמע, כן, כתוב נתת מטר, שאין השם נותן מטר, רק אחרי סלחת לחטאת עמך. אמר רבי תנחום ברי דרבחיה, איש כפר עכו, אין הגשמים נצרים, אלא אם כן התחייבו סניהם של ישראל, כליה, לשון סגי נאור, כן? מתי יש עצירות גשמים? ממך זה שלום, עם ישראל חוטא והתחייב כללה, כליה, שנאמר, באיוב כתוב, צייה, מה זה צייה? חורב ויובש. גם חום יגזלו ממי שלג, שאול חטאו. זאת אומרת, אם היובש החום, הם מונעים את בו הגשם והשלג, זאת אומרת, כאילו הקיץ חודר לתוך החורף, ואין גשם ושלג, זה סימן שעם ישראל חטא והיה צריך לרדת לגנום. אמר לזעיר מדיעבד רבינה, אתון מאח המתנית, אתם לומדים את הקשר בין חטא וגשם מהפסוק הזה, ענן מאח המתנית לה. אנחנו לומדים את זה מהפסוק הזה, ועצר את השמיים, פשוט מאוד, אומרים את זה פעמיים ביום, ולא יהיה מטר. מה כתוב אחר כך? ועבדתם מהירה. אז הצירת הגשמים נגזרת, כאשר נגזרת על ישראל גזרה של אבדון. למרות שהפשטות זה אבדון, מארץ ישראל זה גלות, מארץ הטובה, כאילו אבדון גמור מן העולם. אמר חסדא, אין הגשמים נצרים אלא בשביל ביטול תרומות ומעשרות. זה הדבר, מה שאדם חייב להפריש. איפה לא? כתוב שנאמר, צייה מלשון ציווה, מצווה. ציווה גם חום, יגזלו מימי שלג. מה עם האשמה? איך אתה לומד בפסוק הזה שהגשמים נצרים בשביל ביטול מצוות להיות בארץ? תענה רבי שמעאל, בשביל דברים שציוויתי, צייה זה לשון ציוויתי, כן? אתכם בימות החמה, מתי צריכים להפריש תרומות מעשרות? כשהתבואה מתבשלת וקוצרים אותה, מתי זה אחרי פסח, בימות החמה, צריך לעשות תרומות מעשרות, ולא עשיתם, יגזלו מכם ימי שלג בימות הגשמים. אמר רב שמעון בפזין, הגשמים נצרים אלא בשביל מספרי לשון הרע, דווקא אלו שמספרי לשון הרע. כל דיבור שיש גנות על חברו, שיכול להביא נזק על חברו, שנאמר, רוח צפון תחולל גשם, מה זה תחולל? תחלל, תבטל, ופנים נזמים לשון סתר. זאת אומרת, הרי הרוח הצפונית מסלקת את העננים. אז מתי זה בא? לשון סתר, שאדם מדבר לשון הרע, בדרך כלל, מלושני בסתר, הוא אומר דוד המלך. אמר רב סל, אמר רב אמנון, אין הגשמים מצרים אלא בשביל עזי פנים, שנאמר, וימנו רבבים. איך, מה זה רביבים? רביבים זה טיפות גשם. ומלקוש לא היה, למה? ומצח אישה זונה היה לך, מאנתה יקלם. אם נמנעו הגשמים וגם לא ירד מלקוש, זה הגשם האחרון, בגלל שאתה, איך אומרים, אתה אז פנים. ואמר רב סלה, אמר רבנו, כל אדם שיש לו אז פנים, סוף נכשל בעבירה. הגאווה והגסות מביאים מאותו, חז ושלום, להיכשל בעריות. סתם עבירה, כוונה לעריות, שנאמר, מצח אישה זונה היה לך, מאנתה יקלם. אתה תמיד, אין לך כל הזמן גאווה, אין לך אפילו מחשבה לפעמים להתבייש, הכל עזות פנים, אז אתה נכשל בחטא הזה. צריך צניעות, צריך ענווה, צריך כל המידות. רב נחן אמר בידוע שכבר נכשל בעבירה, למה לא כתוב היה לך? שנאמר, לא כתוב יהיה לך, כתוב מצח אישה זונה היה לך, בלשון עבר, ולא כתוב יהיה לך. אמר רבא אמר רבונה, כל אדם שיש לו עזות מצח מותר לקרותו רשע. אתם שומעים? עד כדי כך מותר לקרותו רשע, כי הכתוב אסור לאדם לקרות רשע, אין לו חלק לעם הבא. אבל כאן יש יותר, אם הוא עושה כן, כתוב בגמרא בקידושין, רשאי לרדת עמו לחייו, לעצר פרנסתו. אז אם כן, שנאמר איז איש רשע בפניו, אם אדם אז מותר לקרוא לו רשע. רב נחמן יצחק אמר מותר לסנותו, שבדרך כלל כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך, שנאמר ועוז פניך פניו ישונה, אל תקרי ישונה, כתוב בקהלת, אלא ישונה, שם כתוב ישונה, ישונה, לשון שנאה, אלא ישנה, מלמד שראוי לשנא אותו. טוב, אנחנו נעצור כאן ונקרא הלכה, הלכה אחת נקרא, שלא נראה. היום יום רביעי, כן, ובכן, אנחנו בדף זין, דיני תעניות, חולה. בעניין חיוב התענית לחולה או לאדם שיש לו מחושים בגופו, יש פרטי דינים שונים. העניין תלוי בחומרת החיוב, עמוד 13. העניין תלוי חומת החיוב של התענית וביסוד חיובו. לכן הדינים חלוקים בין יום הכיפורים, שהוא חמור מכל התעניות שערי חיובו מן התורה, ולבין תשעה באב, זה למדנו במסכת יומא את ההלכות, ובין תשעה באב שחיובו מדברי נביאים. כמו כן יש חילוקי דינים לתשעה באב לשאר תעניות. על כן, למעשה כל שאלה מתעוררת מעניין זה, יש לשאול לחכם כיצד דינוג בעניין התענית, ואין לחולה להחמיר על עצמו בעניין זה מדעתו, לפי שעל ידי תענית החולי עלול להתגבר חס ושלום פעמים גם סכנה, לא להתענק מסר יין, אף מי שמותר לו לאכול ולא מתענה, נגיד יתירו, אז אל תעשה לך סעודות שלמה המלך בשעתו, תאכל מינימום, מכל, כמו ילדים, בצום אוכלים, אז באותו יום, אמא לא תכין להם את מה, שניצלים וצ'יפסים, משהו אוכל פשוט, כל, לא יענג את עצמו אוכלת בשר שתייה, יאכל לשתי כפי מה שהוא צריך. אף מי שמותר לו לאכול, מכל מקום יאכל בצנאה, ומנכון שיבדה את התענית בממון ויתן הממון לצדקה. שאר עינויים, יום הכיפורים ותשעה באב אסורים חמישה עינויים, אכילה, שתייה, קריצה, שיחה, נעילת אזנת, השמיש, המיטה, שאר צומות אסורים רק אכילה ושתייה, מותר להתרחץ וכולי, אלא אולם שאר עינויים מותרים בהם, למרות שיש מקום אולי לנהוג בחסידות בעניין. שאר הצומות שונה דינה מתשעה באב, ותם לכך הוא שקיבלו עליהם את הצומות הלא קיבלו שיהיו חמורים כתשעה באב, לפי שהן הרי ידוע שברגע שחזרו בבית שני, התבטלו עצומות, כי זה מבית ראשון, אבל אמרו, אם יש מלחמות, ממשיכים את עצומות, אם לא, אז תלוי בעם. לפי שאין רוב הציבור יכולים לעמוד, זה חן הדין תנדסטר, הסוכים באכילה ושתייה מותרים בשאר עינויים. לכן יש כולה בשאר העינויים, כי זה איננו מעיקר עצום המקובל בנביאים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, נגיד שמה קדיש.